שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף למד במסכת ראש השנה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד בשורה האחרונה בעמוד הקודם ונסיים בשורה הראשונה בדף למד א' עמוד א'. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל, 21 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נמשיך לדבר על מה שעסקנו בו אתמול, וזה תקיעת שופר בראש השנה שחל בשבת. בחלק השני נדבר על עוד תקנות של רבי יוחנן בן זכאי. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, ראש השנה שחל בשבת. נזכיר שאתמול אמרנו שבזמן המקדש, אם ראש השנה היה יוצא בשבת, היו תוקעים בשופר רק במקדש ולא במדינה. אבל אחרי החורבן תיקן רבי יוחנן בן זכאי שיתקעו גם במדינה ולא בכל מקום, אלא בכל מקום שיש ביתין. וראינו שלוש שיטות איזה ביתין. רבי לזר אמר רק ביתין של 71, כמו יבנה. השיטה שנקראת אמרו לו, אמרו שמספיק 23. ותנקם אמר אפילו ביתין של 3. זה מה שראינו אתמול, שאחרי החורבן תוקעים ביבנה ובמקומות דומים ליבנה שיש להם ביתין גם בשבת. אבל עכשיו נראה בסיפה של המשנה שאותה דעה שקראנו לה אמרו לו אומרים עוד משהו, וזה שגם אחרי החורבן לפי התוספות, אפילו שירושלים די איבדה את מעמדה כי אין לה בית מקדש, עדיין יש לה יתרון על פני יבנה. כלומר, בהנחה שנתקע גם בירושלים וגם ביבנה, בהנחה שגם בירושלים עדיין היה ביתין של 23, בכל זאת יש שני הבדלים לטובת התקיעה בירושלים על פני התקיעה ביבנה. מה שני הבדלים? אז נדבר על כל אחד מהם בנפרד. ההבדל הראשון, שהוא זה שמוזכר מפורש במשנה, זה שבירושלים אחרי החורבן לא היו תוקעים בשבת רק בירושלים עצמה, אלא גם במקומות סמוכים. מה זה נחשב קרוב? אז המשנה אומרת ארבעה תנאים, והגמרה מסבירה אותם בשליש התחתון של עמוד א'. תנאי אחד זה שהיא רואה את ירושלים, כלומר שהיא לא נמצאת בוודי שמשם אי אפשר לראות. תנאי שני שהיא שומעת את ירושלים, כלומר שהיא גם לא נמצאת על ראש הר שמשם אי אפשר לשמוע. תנאי שלישי שהיא קרובה בתוך התחום של ירושלים, ותנאי רביעי שגם יכולה לבוא, כלומר שאין שם איזה נהר שחוצץ בין שני המקומות, כלומר מדובר במקום שהוא ממש סמוך לירושלים. במקום כזה גם שם תוקעים בשבת, אפילו ששם אין ביתין של 23, פשוט כי הם קרובים לירושלים אז גם שם תוקעים. זה יתרון אחד שיש לירושלים על פני המקומות האחרים. אבל כמו שאמרנו, זה לא היתרון היחיד. איך אנחנו יודעים שזה לא היתרון היחיד? כי כשהם אמרו את זה, הם אמרו, ועוד זאת הייתה ירושלים יתרה על יבנה. כלומר, הם אמרו, זה היתרון השני, אבל באמת יש יתרון נוסף. מה היתרון הנוסף? אז את השאלה הזאת נשים לרגע בצד, נשאר במתח, נראה קודם את תחילת הגמרא, ואז נחזור לשאלה הזאת, מה היתרון הנוסף שיש לירושלים על פני יבנה? תחילת הגמרא זה שומר אבונה, כשתוקעים ביבנה או בכל מקום שיש ביתין, זה לא מספיק שיש ביתין במקום, אלא גם צריך לתקוע ועם הביתין. מה הכוונה ועם הביתין? אז רבונה מסביר שועם הביתין הכוונה היא ממש פיזית להיות במקום של הביתין, רק שם תוקעים. לעומת זאת רבה מקשה על רבונה וממילא הוא חולק עליו, והוא אומר שלא צריך להיות פיזית במקום של הביתין, מספיק שהוא תוקע בזמן של הביתין. כלומר, בזמן שהביתין עדיין יושבים בדין, שזה עד 6 שעות ביום, אז צריך לתקוע ולא מאוחר יותר. כלומר, שוב, שני מסכימים שכשתוקעים ביבנה ובמקומות אחרים צריך להיות ועם הביתין. לרבונה הכוונה היא פיזית עם הביתין, כלומר בפני הביתין. לרבה הכוונה היא בזמן של הביתין, אבל לא צריך להיות בפני הביתין. זאת המחלוקת, וכאמור, רבה לא אומר את זה במפורש, אלא פשוט הוא מקשה על רבונה, וממה הוא מקשה? מהמשנה שלנו, וזה מחזיר אותנו שוב להבדל בין ירושלים ליבנה. כאמור, אמרנו שבמשנה מצוין הבדל אחד, אבל יש עוד הבדל שלא כתוב במשנה. ומהו אותו הבדל נוסף? אז מציע רבה שההבדל הנוסף זה לגבי מה שהרגע אמרנו, לגבי זה שביבנה צריך ועם הביתין, ובירושלים לא צריך. ורב מסביר שמה הכוונה? שבירושלים צריך בזמן הביתין, ובירושלים לא צריך בזמן הביתין. זה לפי רבה, ומזה הוא רוצה להקשות על רבונה. אבל עונה לו רבונה בפשטות, אני יכול להסביר את המשנה כמוני ולא כמוך. כלומר שההבדל הנוסף בין יבנה לירושלים זה לא לגבי הזמן, כי באמת בשניהם צריך בזמן הביתין, אלא לגבי המיקום הפיזי, שביבנה לא מספיק שיש ביתין, אלא צריך להיות ממש בפני הביתין, ובירושלים כמובן שלא צריך, כי הרי אפילו אפשר לתקוע במקומות סמוכים לירושלים. ולא רק בירושלים עצמה. אז שוב, יוצא לנו שלפי רבה ורבונה יש הבדל נוסף בין ירושלים ליבנה, שביבנה צריך גם ועם הביתין. לרבונה הכוונה היא פיזית עם הביתין, ובירושלים לא צריך, אבל גם בירושלים צריך בזמן הביתין. לרבה הכוונה היא שלא צריך בפני הביתין פיזית, אלא שביבנה צריך בזמן הביתין, ובירושלים גם את זה לא צריך. עד כאן שני הבדלים בין ירושלים ליבנה, ועל זה עכשיו נעיר בסוגריים שלוש הערות ונעבור לחלק הבא. הערה ראשונה, שהיא לא כתובה בגמרא, זה שלכאורה הקושייה של רבה מהמשנה קצת תמוהה. הרי כל מה שכתוב במשנה זה שיש עוד הבדל. אז למה רבה מניח שההבדל הנוסף זה דווקא לגבי הזמן? אולי זה כמו שרבונה אמר שההבדל הנוסף זה לגבי המיקום ולא לגבי הזמן. אלא שאפשר להסביר שבאמת ההבנה של רבה במשנה קצת יותר סבירה מההבנה של רבונה. למה? כי לפי רבה יוצא שבאמת שני הבדלים הם נפרדים לגמרי. הבדל אחד זה לגבי המיקום, שביבנה זה דווקא בתוך יבנה ובירושלים זה גם במקומות סמוכים, והבדל שני זה לגבי לגבי הזמן, שביבנה זה דווקא בזמן ביתין ובירושלים לא. לעומת זאת, לפי רבונה, שני הבדלים הם בעצם הבדל אחד, וזה לגבי המיקום, שבניגוד ליבנה, בירושלים לא רק שלא צריך בפני הביתין, אלא אפילו לא צריך בירושלים עצמה, אלא גם במקומות סמוכים. ממילא, כיוון ששני הבדלים עוסקים באותו עניין של המיקום, וההבדל השני פשוט מחדש עוד קצת יותר מעבר להבדל הראשון, אז באמת פחות סביר להבין שזה מה שהמשנה התכוונה, כי לכאורה המשנה התכוונה לשני הבדלים נפרדים לגמרי, וממילא, באמת ההסבר של רבה קצת יותר מסתבר, ולכן הוא הקשה מהמשנה והוא הבין שהמשנה דיברה על זמן ולא על מיקום, אבל ענה לו רבונה, לא. בכל זאת אפשר להבין במשנה שלגבי הזמן אין הבדל, ושני הבדלים שהיא מציינת זה לגבי המיקום, שבניגוד ליבנה, בירושלים גם לא צריך בפני הביתין, ולא רק שלא צריך בפני הביתין, אלא אפילו לא צריך בירושלים עצמה, אלא גם במקומות סמוכים. עד כאן הערה ראשונה. הערה שנייה, שזה 5 שורות לפני המשנה בעמוד א', שואל רבי זיירה לגבי מה שאמרנו שצריך בזמן ביתין, מה קורה אם הביתין סיימו את הדיון והתכוונו ללכת הביתה, אבל פשוט עוד לא הלכו? האם זה עדיין נחשב זמן ביתין או שלא? לגבי השאלה הזאת, הגמרא נשארת בתיקו. זאת הערה שנייה. הערה שלישית, אם נעלה קצת יותר למעלה בגמרא, לשורה הרחבה הראשונה, זה שיש גם גרסה אחרת לגמרי לכל מה שאמרנו עכשיו. לפי הגרסה האחרת, רבונה, כשהוא אמר שצריך ואם ביתין, הוא בכלל לא דיבר על ראש השנה, הוא דיבר על יום כיפור. הרי גם ביום כיפור ביובל תוקים בשופר, ביום כיפור ביובל יש שתי תקיעות, תקיעה אחת רשמית של הביתין שהיא מוציאה את העבדים, וגם יש מצווה על כל אחד ואחד לתקוע, בדיוק כמו בראש השנה, ועכשיו הרי יום כיפור זה בעצם גם שבת, כי אסור לטלטל בו בדיוק כמו בשבת. ממילא, אומר כאן רבונה שגם כאן, כל אחד ואחד תוקע, הוא צריך לתקוע ואם ביתין. עכשיו כאן למה רבונה מתכוון כשהוא אומר ואם ביתין? אז כאן ודאי שהוא לא מתכוון שצריך דווקא בפני הביתין באופן פיזי, כי הרי התורה אומרת בפירוש ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארציכם, ולא סביר שחזל יבטלו את זה לגמרי, אלא כאן לפי הגרסה הזאת מה שרבונה התכוון זה שצריך בזמן ביתין, וכיוון שזה זמן של ביתין, אז האימה של הביתין מוטלת על הציבור, והסיכוי שמטלטלו את השופר ביום כיפור הוא יותר קטן. אז שוב, לפי הגרסה הזאת, רבונה דיבר על התקיעה ביום כיפור ביובל, והוא מגביל שאת התקיעה הזאת עושים דווקא בזמן ביתין. זה מה שאומר רבונה, וגם לפי הגרסה הזאת מקשים עליו, והפעם יש קושייה גם של רבה וגם של רב ששת. הקושייה של רבה עם הברייתא שאומרת שביום כיפור כל אחד תוקע איש וביתו. מה הכוונה איש וביתו? אז מסבירים שהכוונה היא איש בביתו, בבית שלו. אז מכאן לכאורה שהוא תוקע בבית שלו, באופן חופשי בבית שלו, ולכאורה זה גם מתי שהוא רוצה. אבל עונה הגמרא, לא נכון. זה רק בא לומר שהוא תוקע בבית שלו ושהוא לא צריך בפני ביתין. אבל לגבי הזמן, הוא כן צריך זמן ביתין. אז זאת הקושייה הראשונה ודחינו, רק נעיר בסוגריים שבגרסה שלנו בגמרא, אותה ברייתא מזכירה לא רק את יום כיפור אלא גם את ראש השנה, ואז קצת יסבך אותנו, אבל הגרא מוחק את זה, ולכן נמחוק את זה גם אנחנו, וכך זה נשאר הרבה יותר פשוט. בכל אופן זאת הקושייה הראשונה. הקושייה השנייה זה של רב ששת, שהוא מביא ברייתא שאומרת שיש שני הבדלים בין התקיעה של יום כיפור לראש השנה. הבדל אחד לא מתייחס לנושא שלנו, אלא לגבי התקיעה שהביתים צריכים לתקוע, לכן אנחנו לא נדבר על זה. הבדל שני, שזה נוגע אלינו, זה שביום כיפור כל יחיד ויחיד תוקע, בראש השנה לא כל יחיד ויחיד תוקע. עכשיו מה הכוונה? הרי אנחנו יודעים שבראש השנה כן כל יחיד ויחיד תוקע, אלא שמסביר רב ששת שזה בא לומר שביום כיפור כל יחיד ויחיד תוקע מתי שהוא רוצה, ובראש השנה לא מתי שהוא רוצה, אלא רק בזמן ביתין. אז הנה אתה רואה שביום כיפור לא צריך זמן ביתין. זה מה שמקשה רב ששת, אבל מתרץ רבונה, לא. באמת גם ביום כיפור וגם בראש השנה צריך זמן ביתין, כמו שאמרנו, ומה שהברייתא אומרת שביום כיפור זה יותר חופשי מבראש השנה, היא לא התייחסה לזמן, אלא למקום שביום כיפור לא צריך בפני ביתין, כמו שאמרנו, רק צריך זמן ביתין, ובראש השנה, לפי רבונה, כמו שראינו בגרסה הקודמת, צריך גם בפני ביתין באופן פיזי. אז זאת הקושייה השנייה על רבונה, וגם אותה תרצנו. אז לסיכום, לפי הגרסה הזאת, לגבי התקיעה שכל אחד ואחד עושה ביום כיפור של היובל, לפי רבה ורב ששת הוא יכול לעשות את זה מתי שהוא רוצה, וחזל לא גזרו כאן כלום. לפי רבונה הוא צריך לעשות את זה בזמן ביתין, כי אז יש יותר סיכוי שהוא לא יבוא לטלטל. עד כאן הערה השלישית, שזה בסוגריים גרסה נוספת של מה שרבונה אמר, ועד כאן החלק הראשון של השיעור. שוב, בחלק הזה ראינו שני הבדלים בין התקיעה ביבנה לבין התקיעה בירושלים, גם אחרי החורבן. הבדל אחד זה שביבנה תוקים דווקא ביבנה, ואילו בירושלים גם במקומות סמוכים, והסברנו מה זה נחשב מקום סמוך. הבדל שני זה שביבנה גם צריך ואם ביתין. מה הכוונה ואם ביתין? אז לפי רבונה, בשניהם צריך זמן ביתין. מה שצריך יותר ביבנה זה שגם צריך שזה יהיה ממש בפני הביתין באופן פיזי. לפי רבה לעומת זאת בשניהם לא צריך באופן פיזי, אלא ההבדל ביניהם זה לגבי הזמן, שבירושלים לא צריך בזמן ביתין וביבנה צריך בזמן ביתין. עד כאן החלק הראשון. החלק השני, אגב זה שהבאנו את התקנה של רבי יוחנן בן זכאי אחרי החורבן לתקוע גם במדינה בשבת, אז אגב זה הגמרא מביאה עוד שתי משניות, ששם יש עוד 3 תקנות של רבי יוחנן בן זכאי אחרי החורבן. התקנה הראשונה זה לגבי מצוות לולב. מדאורייתא, במקדש נוטלים לולב כל שבעה, במדינה, כלומר כל מקום שהוא לא במקדש, אז רק ביום הראשון, גם אם זה יוצא בשבת אגב. אחרי החורבן, בא רבי יוחנן בן זכאי ותיקן שגם במדינה יתלו לולב כל שבעה, זכר למקדש. ומה המקור לזה שצריך לעשות זכר למקדש? לומדים את זה מירמיהו, ששם כתוב לגבי ציון באופן ביקורתי, דורש אין לה. משמע מכאן שצריך לדרוש אותה, כלומר להיזכר בה ולחשוב עליה, ובין השאר זה גם אומר לעשות תקנות זכר למקדש. זאת תקנה ראשונה. התקנה השנייה באותה משנה זה בהקשר אחר לגמרי, וזה לגבי היתר החדש. כלומר, אסור לאכול את התבואה החדשה של כל שנה לפני שמקריבים את העומר במקדש בתת זי ניסן, כלומר ביום הראשון של חול המועד פסח. עכשיו מה קורה כשאין בית מקדש? אז אומר רבי יוחנן, כשאין בית מקדש, אסור לאכול את החדש כל אותו היום של תת זי ניסן, ומותר להתחיל לאכול רק מהלילה. למה הוא אמר את זה? אז בשביל להבין את זה, בואו קודם כל נראה את הפסוק. בפסוק כתוב שאסור לאכול את החדש, אני מצטט, עד עצם היום הזה, עד אביאכם את קורבן אלוקיכם. עכשיו לכאורה יש סתירה בפסוק. מצד אחד פסוק אומר שזה עד עצם היום הזה, מצד שני הפסוק אומר שזה עד הקורבן. כלומר לא תלוי ביום, אלא בקורבן. אלא שצריך לחלק בין זמן שיש מקדש לאין מקדש. בזמן שיש מקדש ויש קורבן העומר, אז זה עד הקורבן. כשאין מקדש ואין קורבן, אז זה עד עצם היום הזה. עכשיו מה זה עד עצם היום הזה? אז כאן יש שתי הבנות. או שזה עד ולא עד בכלל, כלומר לא כולל יום תזיין, או שזה עד ועד בכלל, כלומר כולל יום תזיין. לפי ההבנה הראשונה שזה לא כולל את יום תזיין, אז בעצם מהתורה כשאין מקדש מותר להתחיל לאכול את החדש כבר מהבוקר, ומה שרבי יוחנן אמר שזה רק מהלילה זה גזרה שתיקן רבי יוחנן, שעוד רגע נראה למה. לפי הגישה השנייה, עד עצם היום הזה זה עד ועד בכלל, כלומר כולל יום תזיין, כלומר שבאמת מהתורה אסור לאכול את החדש כל יום תזיין, אלא רק מהלילה, ומה שרבי יוחנן אמר, זה לא איזה תקנה שהוא תיקן, אלא זה בעצם הדין של התורה. אז שוב, גישה ראשונה זה שרבי יוחנן תיקן תקנה שאסור עד הלילה, גישה שנייה הוא פשוט אמר את הדין של התורה. אלה שתי הגישות, עכשיו נראה דיון קצר על כל אחת מהגישות. אז הגישה הראשונה מתחילה שבע שורות לפני סוף עמוד א', וזה כאמור שרבי יוחנן בן זכאי גזר שלא יאכלו את החדש כל אותו היום עד הלילה. למה הוא תיקן את זה? כי רבי יוחנן בן זכאי מאמין שאוטוטו ייבנה המקדש, זה לא עניין של אלפי שנים, וממילא אם אנחנו נתרגל לאכול את החדש כל שנה כבר מהבוקר, הרי שנה הבאה כשייבנה המקדש, אז בתת זין בניסן הראשון אחרי שהוא ייבנה, אנשים עדיין יהיו רגילים לזה שמוכלים כבר מהבוקר, וגם אז הם יאכלו כבר מהבוקר, וזה טעות הרי, כי כשיש מקדש הם צריכים לחכות שיקריבו את העומר. זה הסבר לפי הגישה הראשונה. עכשיו הגמרא מבררת על זה קצת יותר, הרי גם כשהיה מקדש, אנחנו יודעים שהכהנים תמיד היו מספיקים להקריב את העומר לפני חצות היום, ולכן אם למשל היה מישהו שהוא לא יודע מתי הם הקריבו, כי הרי לא היה טלפונים אז, הוא יכול להניח שהם הקריבו עד חצות היום, ומאז כבר לאכול את החדש. ממילא, לכאורה היה מספיק שרבי יוחנן יתקן שכשאין בית מקדש, נאכל את החדש מחצות והלאה. כי הרי גם אם זה מה שנעשה ביום הראשון של בית המקדש החדש, זה בסדר. כי הרי מן הסתם, גם בבית המקדש החדש, הכהנים הקריבו את זה עד חצות. מסבירה הגמרא, התהליך של קצירת העומר וההכנה שלו להקרבה זה משהו שלוקח הרבה זמן, הם היו מתחילים בדרך כלל בלילה והיו מספיקים להקריב את זה מתישהו במהלך הבוקר. אבל מה יקרה אם כשיבנה בית המקדש, הוא ייבנה בדיוק באותו לילה, בין תתוו לתתזי ניסן, ואז כולם יהיו עסוקים בלראות את המקדש החדש ולהתארגן, והם לא יספיקו לצאת לקצור את העומר כבר בהתחלת הלילה, אלא קצת יותר מאוחר, וממילא הכל יתעכב, וממילא אולי הם לא יספיקו להקריב את העומר עד חצות היום למחרת, אולי אפילו כמה שעות אחרי זה. לכן רבי יוחנן לא רצה להסתכן, והוא אמר, מעכשיו כל אותו היום אסור. כאמור, בשביל שלא נתבלבל, כשיהיה לנו את הפסח הראשון שלנו במקדש, וגם אז לא נאכל את החדש עד סוף היום, כי אולי גם אז הכהנים לא יקריבו אותו עד סמוך לסוף היום. עד כאן לגבי הגישה הראשונה, שמה שרבי יוחנן אמר זה תקנה, הגישה השנייה זה בשורה האחרונה בעמוד א', וזה של רב נחמן בר יצחק, ולפי הגישה הזאת כאמור זה שזה לא תקנה, אלא באמת מעיקר הדין מדאורייתא כשאין מקדש, אסור לאכול את החדש עד הלילה. עכשיו על זה הגמרא מקשה שתי קושיות מברייתא. יש ברייתא ששם מביאים את רבי יוחנן ואת רבי יהודה. שם מביאים שרבי יוחנן התקין שיהיה אסור עד הלילה, ואז מביאים את רבי יהודה שאומר לו, מה פתאום, זה לא תקנה, זה מעיקר הדין. עכשיו משם יוצאים שתי קושיות. קושיה אחת זה שמשמע משם שרק רבי יהודה מבין שזה מעיקר הדין, והוא חולק בזה על רבי יוחנן. כלומר שלפי רבי יוחנן זה לא מעיקר הדין, זה תקנה. על זה עונה הגמרא, לא, באמת גם לרבי יוחנן זה מהתורה, ורק רבי יהודה טעה בהבנת רבי יוחנן, והוא חשב שרבי יוחנן התכוון שזה תקנה. הבנה, ולכן הוא הגיב כך, אבל באמת גם לרבי יוחנן זה מהתורה. זאת קושייה ראשונה, אבל תרצנו. קושייה שנייה, הרי כתוב שם מפורש התקין, משמע שזה תקנה, עונה הגמרא, לא, באמת זה מהתורה, אבל כיוון שעד אז היה בית מקדש, אז אף אחד לא ידע מה הדין כשאין בית מקדש, אז רבי יוחנן היה צריך ללמד את כולם, אז זה הכוונה שהוא התקין, הוא לא התקין דין, הוא פשוט פרסם את ההלכה מהתורה שאסור לאכול עד הלילה. זאת הגישה השנייה, ועד כאן לגבי התקנה השנייה של רבי יוחנן בן זכאי. התקנה השלישית בחלק הזה מחזירה אותנו לנושא שעסקנו בו די הרבה במסכת, וזה לגבי קידוש החודש. נזכיר שיש שני ימים אפשריים לקדש את החודש, או ביום ה-30 של החודש הקודם, ואז החודש הקודם הוא רק 29, והיום ה-30 הופך לראש חודש. אפשרות שנייה, אם לא קידשו ביום ה-30, אז אין ברירה אלא לקדש ביום ה-31, והוא הופך לראש חודש. עכשיו, גם כשהיו מקדשים את היום ה-30, העדים לא היו מגיעים על הבוקר. ממילא, בהתחלה, כשנכנס היום ה-30, היה ספק, האם היום זה יהיה סתם יום של חול, או שהוא יהפוך להיות ראש חודש, ואם אנחנו מדברים על א' בתשרי, אז הספק עוד יותר חמור, וזה שהיום הזה הוא או יום חול, או שהוא יום טוב, כלומר ראש השנה. ממילא, יש לנו עניין שיבואו העדים כמה שיותר מהר, בשביל שנדע כבר האם זה יום חול או ראש השנה. עכשיו, לגבי רוב הדינים של ראש השנה, הספק הזה אומנם מטריד, אבל הוא לא קריטי. כי כיוון שיש ספק, אז כבר מכניסת היום ה-30, הניחו מספק שזה ראש השנה. והתפללו את התפילות של ראש השנה בלילה וביום, מלכויות, זיכרונות ושופרות, תקיעת שופר, ולא עשו מלאכה כמו ביום טוב, וקריבו את התמיד של שחר ואת התמיד של בין הארבעים כרגיל. אז לגבי כל זה, זה לא כל כך נורא אם העדים יבואו מאוחר ביום, ורק אז נגלה האם היום הזה באמת היה ראש השנה, או שבאמת הוא היה עדיין יום חול. אבל, למרות כל זה, כשהיו מקבלים את העדים מאוחר מדי, בכל זאת, זה גרם לשתי תקלות. תקלה אחת, זה שאם נעשה את היום הזה ראש חודש מאוחר מדי ביום, אז לא יישאר זמן למוסף של אותו יום, כי הרי אם זה הופך לראש חודש או לראש השנה, אז יש גם מוספים וצריך להקריב אותם ביום. עכשיו, האמת היא שלא רק שצריך להקריב אותם ביום, צריך להקריב אותם גם לפני התמיד של בין הארבעים. אבל התוספות אומרים שזה בדיעבד לא נורא, אפשר להקריב גם אחרי, אבל עדיין צריך להקריב אותם, ואם יבואו מאוחר מדי, לא יהיה זמן לזה. זאת תקלה אחת, היא לא מוזכרת במשנה, היא מוזכרת בברייתא. סיבה שנייה, אז בגלל שיר שהלווים היו אומרים. כלומר, הלווים היו שרים שיר בזמן הקורבנות, מחר נפרט איזה שירים הם היו שרים, היה שיר לכל אחד מימי החול, שהיו שרים אותו גם בתמיד של שחר, וגם בתמיד של בין הארבעים, שזה מה שאנחנו אומרים היום אחרי תפילת שחרית, בשיר של יום. בחגים, אז בשחרית היו אומרים את השיר הרגיל של אותו יום, במנחה ובמוסף היו שירים אחרים. עכשיו, מה שקרה שלפני התקנה של חכמים, כשהיו מקבלים עדים גם אחרי התמיד של בין הארבעים, אז בזמן התמיד של בין הארבעים, הלווים לא ידעו איזה שיר לשיר, האם להניח שזה יהיה יום חול רגיל, או שפתאום זה הפוך להיות בדיעבד ראש השנה, ואולי צריך לשיר את השיר של ראש השנה, וזה גרם לקלקול בשיר, ולכן חכמים באותו זמן תקנו שצריך לקבל אותם רק עד התמיד של בין הארבעים, בשביל שבתמיד נדע כבר סופית האם היום הזה הוא יום חול או ראש השנה, ונשיר את השיר בהתאם. אז זאת הסיבה על אותה תקנה קדומה, ועכשיו אנחנו מגיעים לתקנה של רבי יוחנן בן זכאי לגבי זה, שכשחרב הבית, רבי יוחנן החזיר את המצב למצב הקודם, ואפשר לקבל עדים כל היום כולו, כי כבר אין לנו את העניין של השיר של הלוויים, וזה התקנה הנוספת של רבי יוחנן בן זכאי. עד כאן התיאור של התקנה מהמשנה ועוד קצת מברייתא, ועכשיו בגמרא דנים על אותו קלקול בשיר. כשאמרנו שהלווים התקלקלו בשיר, יש מחלוקת בגמרא מה הכוונה שהם התקלקלו. כלומר, כשהם ראו שהגיע הזמן התמיד של בין הארבעים והעדים עוד לא הגיעו, אז מה הם עשו? אז רבי זיירא אומר שהם פשוט אמרו את השירה של יום חול של אותו יום, אבל בני בבל אומרים שכיוון שהם לא ידעו מה לעשות, הם לא אמרו שירה בכלל. שוב, רבי זיירא אומר שהם אמרו את של יום חול, בני בבל אומרים שהם לא אמרו שירה בכלל. זאת המחלוקת, והגמרא מנסה להביא שתי הוכחות נגד בני בבל, אבל את שתי הוכחות אנחנו נדחה. הוכחה ראשונה, זה ברייתא שהזכרנו אותה מקודם, שכשהיא מסבירה למה תקנו לא לקבל את העדים אחרי תמיד של בן 40, היא מנסחת את זה שיהיה זמן לומר את השירה שלא בשיבוש. כלומר, משמע שזה לא שלא היו אומרים את השירה בכלל. היו אומרים, רק היו אומרים את זה בשיבוש, כלומר, את השירה לא נכונה. אז זה ראיה אחת נגד בני בבל, שאמרו שהם לא היו אומרים שירה בכלל. אבל עונה הגמרא שזה לא הכרחי. אפשר להבין שהשיבוש כאן זה שפשוט לא היו אומרים בכלל, שזה השיבוש הכי גדול. לכן את הראיה הזאת דחינו, ואנחנו עוברים לראיה הבאה. הראיה הבאה זה מברייתא שמדברת על מה קורה כשהיום ה-30 של אלול חל ביום חמישי. מה מיוחד ביום חמישי? מה שמיוחד זה שבמקרה השיר של יום הרגיל של יום חמישי, הוא גם השיר שלווים היו אומרים בקורבן מוסף של ראש השנה, שזה תהילים פי א', הרנינו לאלוהים וזנו, הריאו לאלוהי יעקב. מחר נראה למה אומרים את זה בימי חמישי. למה אומרים את זה גם במוסף של ראש השנה? כי כתוב כאן הריאו לאלוהי יעקב מלשון תרועה של שופר. עכשיו אם הגענו ליום ה-30 וכבר על הבוקר הגיעו עדים, אז אנחנו לא רוצים לומר את אותו שיר פעמיים, גם בתמיד של שם שחר וגם במוסף, אז בתמיד של שחר, הלווים לא היו שרים את המזמור הזה מפסוק א', אלא מתחילים מפסוק ז', מהפסוק הסירותי מסבל שכמו, וכך זה לא יצא שאנחנו עושים ממש אותו דבר בבוקר ובמוסף. אבל הרי אמרנו מקודם, בדרך כלל העדים לא היו מגיעים על הבוקר, הם היו מגיעים בדרך כלל אחרי תמיד של שחר. אז מה הלווים היו שרים באותו בוקר בתמיד של שחר? האם הם היו שרים את זה מפסוק א', בהנחה שזה לא יהיה ראש השנה, או מפסוק ז', בהנחה שזה יהיה? אומרת הברייתא שהם היו שרים מפסוק א', כאילו שזה לא ראש השנה. זאת הברייתא. עכשיו, מה יוצא לנו מכאן? שכשהלווים לא יודעים מה לשיר, זה לא שהם לא שרים בכלל, אלא הם מניחים שזה כמו יום חול, והם שרים את של יום חול. ממילא, את אותו עיקרון ניקח גם לתמיד של בן ארבעים, ומכאן עוד ראיה לטובת רבי זרע ונגד בני בבל, שכשהלווים לא ידעו מה לשיר, זה לא שהם לא שרו בכלל, אלא הם שרו את של יום חול. זאת הראיה השנייה, אבל גם את הראיה הזאת הגמרא דוחה, והיא אומרת, צריך לחלק בין המקרה של אותה ברייתא לגבי יום חמישי, לבין המקרה שלנו, של תמיד של בן ארבעים. הרי באותו יום חמישי, ההתלבטות של הלוויים זה לא בין שני שירים אחרים לגמרי. זה פשוט האם להתחיל בפסוק א' או בפסוק ז'. אז כאן אנחנו אומרים להם, גם לפי בני בבל, תתחילו בפסוק א'. מקסימום בסוף יתברר שזה ראש השנה, זה לא נורא. אז אמרנו פעמיים את כל אותו המזמור בבוקר ובמוסף. אבל אצלנו, לגבי תמיד של בן ארבעים, הרי כאן ההתלבטות זה בין שני מזמורים שונים לגמרי. אז כאן אומרים בני בבל שכשהלווים לא ידעו מה לשיר, הם לא היו שרים בכלל. אז ניסינו להוכיח נגד בני בבל ואת שתי הראיות תכינו, ונשארנו עם המחלוקת שמה זה הקלקול של הלווים בשיר לפני התקנה הקדומה לא לקבל את הלווים אחרי תמיד של בן ארבעים, לפי רבי זרע היו שרים את של יום חול, לפי בני בבל הם לא שרו בכלל. עד כאן הערה השנייה, וזה היה הסוגיה בגמרא, וזה הגענו לשורה הראשונה בלמד א' עמוד א', מחר נראה מה היו שרים בשאר הימים, ונראה עוד כמה תקנות של רבי יוחנן בן זכאי, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון ראינו שני הבדלים בין התקיעה ביבנה לבין התקיעה בירושלים, שניהם אחרי החורבן. הבדל אחד זה שבירושלים היו תוקים לא רק בירושלים עצמה, אלא גם במקומות סמוכים, והסברנו מה זה נחשב סמוך. הבדל שני זה שביבנה גם צריך ועם ביתין. מה הכוונה ועם ביתין? אז לפי רבונה בשניהם צריך זמן ביתין. מה שצריך יותר ביבנה זה שגם צריך שזה יהיה ממש בפני הביתין באופן פיזי. לפי רב לעומת זאת בשניהם לא צריך באופן פיזי, אלא ההבדל ביניהם זה לגבי הזמן, שבירושלים לא צריך בזמן ביתין וביבנה צריך בזמן ביתין. זאת הייתה הגרסה הראשונה של מה שרבונה אמר. הגרסה השנייה זה שהוא אמר את זה בכלל לגבי תקיעת השופר ביובל, והוא לא אמר שצריך בפני ביתין, אלא שצריך בזמן ביתין, ואילו רב ורב ששת ניסו להוכיח שגם זמן ביתין לא צריך, אבל דחינו את ההוכחות. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני, כיוון שכבר הזכרנו תקנה אחת של רבי יוחנן בן זכאי אחרי החורבן, אז המשניות מביאות עוד שלוש תקנות. תקנה אחת זה לגבי מצוות לולב, שאחרי החורבן יתלו לולב כל שבעה בכל מקום, זכר למקדש, ועל זה בגמרא ראינו מקור לזה שצריך לעשות זכר למקדש. תקנה שנייה זה לגבי שיהיה יום הנף כולו אסור, כלומר שביום הראשון של חול המועד פסח, כל היום עדיין אסור בחדש, בניגוד לזמן המקדש, שאז היה ניתר אחרי שהקריבו את העומר. עכשיו לגבי זה ראינו שתי אפשרויות, או שמדאורייתא כשאין קורבן אז מותר כבר מהבוקר, ורבי יוחנן תיקן שיהיה רק מהלילה, לא זכר למקדש, אלא שכשיבנה המקדש, הוא לא רוצה שיתעו וגם יתירו מהבוקר וישכחו שצריכים לחכות לקורבן, או שבאמת זה לא תקנה, אלא באמת לפי רבי יוחנן זה הדין מדאורייתא, כי הוא מבין שעד עצם היום הזה זה עד ועד בכלל. זאת התקנה השנייה. התקנה השלישית זה שהייתה תקנה קדומה לרבי יוחנן, שבזמן המקדש לא יקבלו את העדים אחרי זמן של תמיד של בן ארבעים, כי אם קיבלו אחרי זה, אז הלווים לא ידעו מה לשיר בתמיד של בן ארבעים, האם של יום חול או של ראש השנה. אבל אחרי החורבן, תיקן רבי יוחנן בן זכאי להחזיר את זה למצב הקודם, ואפשר לקבל עד הערב, כי כבר אין תמיד של בן ארבעים. בגמרא דיברנו על המצב לפני אותה תקנה קדומה, כשהעדים יכלו להגיע מאוחר, ואז הלווים התקלקלו בשיר, שלפי רבי זרע הכוונה היא שהם שרו את של יום חול, ובסוף התברר שזה היה ראש השנה. לפי בני בבל, הכוונה היא שהם לא שרו בכלל, וניסינו להוכיח שתי הוכחות נגד בני בבל, אבל את שתיהם דחינו. כל טוב.